אייל קמינקה הוא גם סופר וגם משורר, והבן שלו, סגן ינאי קמינקה, לחם בקרב בזיקים בשבעה באוקטובר, ומצא את מותו באותה שבת. ועכשיו אבא שלו, אייל קמינקה, קודם כל שלום לך.
שלום.
אתה מוציא ספר שירים שמשתף במסע של שיחה בין אב לבנו. וואו, זה אני מניח שמתוך המוח שלך והמחשבות הכל כך סוערות שיש לך מאז השבעה באוקטובר ההוא של 2023, הספר הזה הוא יצא, אתה רואה בו משהו שהוא איזושהי, מה שנקרא פסק זמן, איזשהו משהו, סגירת מעגל עבורך מסוימת?
קודם כל אני כבר מודה שאתה לא פתחת את השיחה בלשאול אותי מה שלומי. ואני פותח את זה, ואני אמיתי שאני מקבל
את זה. לא, זה משהו שאנחנו מדברים עליו פה הרבה עם חן, על השאלה הזאת שהפכה להיות תאונה מאוד מאז השבעה באוקטובר.
כן.
אני מקפיד לא לשאול אותה, עכשיו אני כבר עושה את זה לא מתוך מחשבה אל תגיד, אלא זה כבר באינסטינקט אני לא שואל יותר.
כן.
זה כבר,
אני מודה שאני לפני כמה זמן פגשתי זוג הורים שכולים שראיינתי בעבר, ונפגשתי איתם, ראיינתי אותם לפודקאסט, וכשנפגשנו בפינת קפה רגע לפני הקלטה, אמרתי להם, היי, מה נשמע? ותוך כדי שאמרתי את זה, דיברתי איתם על זה, ראיתי איך הפנים של האמא משתנות, כי היא הבינה שהיא צריכה עכשיו לענות לשאלה שאין לה תשובה טובה עליה, אבל
אני אקרא לכם קטע קצר,
כן.
למרות שזה פורמט רדיו, משהו שכתוב בתוך הספר, תחת הכותרת מה שלומי היום, צריך למצוא מילים חדשות. קשה, הרוס, קשוח, סובל, איך אפשר לתאר כאב שמתפרץ לכל חלל, כשד מפלצתי קלו, ששורט פנות, מנקב עורקים, מדמם, צורח, מטלטל, מחניק, מחשי, חותם אוויר, שוקל טונה, שתיים, מאה, נופל נפילה חופשית, שוב ושוב, קורע ציפורניים, שובר עצמות, מפוצץ עיניים, מוחץ אותי, נע במהירות האור, איתי, זוחל, תובני, כובש ואינו מרפא. בסדר.
וואו.
ואני דווקא, אז אמרתי שאני מודה שהשאלה לא נשאלה, וזה אחד הדברים שאני מתייחס אליהם בספר. הספר הוא לא בדיוק ספר שירים פרסי, יש לו גם שירים והוא גם שיחות וחצאי שיחות שבעצם מתארים את החוויה של השכול ואת החוויה של התמודדות עם השכול, מחשבות שיש אחר כך מאז השבעה באוקטובר. אז גם זה בעצם
אוקיי, רגע, וכששואלים אותך מישהו כמו שקרה לכן עם אותה משפחה, כשבמקרה שואלים אותך את השאלה האינסטינקטיבית הזאת, היי, מה העניינים? מה שלומך? מה קורה לך באותו רגע?
החוויה, זה החוויה שאני עכשיו הקראתי.
וואו.
כן.
ומה אתה מוציא מהפה? הרי אתה לא תגיד, מה אתה כן מוציא מהפה בתגובה?
אני יודע להגיד שהכוונה של מי ששואל היא כוונה טובה.
תמימה, כן.
בכלל יש הרבה אנשים שבאו אלינו אחרי השבעה באוקטובר, ואני יודע להגיד על עצמי שאני גם נהגתי לפני השבעה באוקטובר, כשהגעתי לאנשים ומשפחות עם שכול, אני הגעתי עם הכוונות הטובות ואמרתי משפטים שאני לא הבנתי עד כמה הם לא מתאימים. תהיו חזקים בשביל הילדים, ביחד ננצח, המשפט השגור עכשיו בציבוריות הישראלית, הוא לא מת לשווא, הוא עכשיו למעלה, טוב לו למעלה, וכל מיני כאלה.
אנשים יותר אומרים את זה לעצמם, בשביל להרגיע את עצמם.
כן.
זה לא מצליח לנחם הרי.
כן.
זה הספר השישי שלך, אני מניח שזה הספר הכי טעון, והכי משמעותי שלך.
זה הספר, אני חושב, הכי אותנטי, שממש הוא נקרא, בעין, הוא נקרא ממני, תוך כדי שהוא משאיר הרבה מאוד צלקות. כאילו לא הייתה בחירה בכלל שלא, אם לכתוב אותו או לא לכתוב.
כמה אנשים אתם במשפחה?
אתה יודע, זה גם שאלה שתמיד אני לא יודע להגיד אם אני מדבר בהווה או בעבר. אנחנו, יש לנו ארבעה ילדים, אחד כבר לא יחזור מהצבא, ולינאי היה ילד בכור, אלו שלושה, יש לו שלושה, הנה ההבדל בינו ולעבר, יש לו שלושה אחים, אחד, אח השני שלנו התגייס לצבא 6 שבועות אחרי שינאי נהרג.
הוא התגייס?
הוא התגייס.
לא ניסיתם למנוע את זה?
אנחנו למנוע לא, אנחנו ניסינו למנוע מצב שבו הוא מתגייס בגלל שיש לו איזושהי מחויבות בראש שלו, איזושהי מחויבות לינאי, או מחויבות לזיכרון שלו, או מחויבות אלינו, ועם זה אנחנו, את זה אנחנו פתחנו בשיחה שמישהו התגייס.
כן.
גם לדברים הללו אני אמת אפילו מתייחס בתוך הספר. הספר הזה הוא לא ספר הנצחה לינאי, הוא ספר ש... הוא מראה כל מיני רגעים בחייו של אב שכול.
אתה יודע, זה... אני חושב שאנחנו, אני ודני הורים, ואני חושבת שרק כשנהייתי אימא, הצלחתי להבין, לדמיין כמה נורא המקום שבו אתה נמצא, ואני חושב שאנחנו ממש משני עברי התהום הזאת. כלומר, אתה במקום ש... מפחיד אפילו לנסות להבין מה זה. כלומר, כל ניסיון שלי להתקרב, מציף בי כל כך הרבה כאב שאני ישר בוכה. כלומר, ואני, זה בכי כזה של רגישות, אבל זה בכי של אני לא יכולה להכיל בכלל את המחשבות האלה, אז הן נצפות לי כדמעות.
כן, אני רוצה להגיד לך שני דברים על זה. אחד, הייתה לי דילמה נורא גדולה אם בכלל לפרסם את הספר. אני בחודשיים הראשונים אחרי אוקטובר, אני נעלמתי דום, לא אכלתי לדבר, אני לא כתבתי, לא שום דבר, אני לא, הכל היה במין ריק אחד, לא ברור, ואז המילים התחילו לפרוץ אצלי בראש, והם היו שילוב של שירים וכאמור ושיחות, ובסוף המהלך לא ידעתי בכלל אם לפרסם או לא בשביל מה. זאת אומרת, מה, זה מילים שאני יודע להגיד אותם, אבל... ושמעתי מלא הרבה אנשים, לא מעט אנשים, סליחה, שהמילים האלה נותנות מילים גם למשפחות שנמצאות בשכול, ופתאום מזדהות, ויש להם מילים שהן יכולות להגיד.
התייעצת עם שלושת אחיו על העניין הזה, על הכתיבה?
לא, אני עוד מעט אגיד לך מה אני אמרתי להם, אבל אני אגיד שאני קיבלתי הרבה מאוד תגובות מאנשים שלא חוו שכול, ובעצם הם אמרו, יש כאן איזשהו חלון נצצה, לא במובן המציצני, אלא במובן של ההתקרבות. שאנחנו יכולים, עכשיו זה אף פעם לא יהיה לגמרי, אבל אני אקריא לך מישהי שכתבה לי, שהיא לא חוותה שכול בעצמה, והיא קראה את הטקסט וכתבה לי, היצירה הזאת הייתה, היא מחייבת חתימה על טופס ויתור והסכמה, בנפש צלולה, בדעת מושכלת. אני לוקח על עצמי את הזכות והחובה לצלול עם הכותב אל משמעות השכול, ואני עושה זאת באהבה גמורה. אז זה מילים שאני קיבלתי, ואז אני הבנתי שזה כן היה נכון גם לפרסם. ואני יכול להגיד דבר נוסף, גם בתוך הספר יש התייחסות של טקסט לאנשים שמציבים את עצמם במקום הזה שבו הם נוכחים בחיים של אנשים בשכול. שואלים אותי איך הם מסתדרים, איך ממשיכים לחיות, ואני לא יודע להגיד את התשובה. אני גם לא יודע להגיד שממשיכים לחיות. אבל אני כן יודע להגיד שאם יש, הייתי אומר, סיבה אחת, אולי שתי סיבות, אבל סיבה אחת שבה אנשים ממשיכים לחיות כאן בארץ, זה בגלל אנשים שלא מבטרים, אנשים מסביבנו שלא מבטרים, ופשוט נוכחים. וכאן אני גם רוצה לעזור אומץ ולהקריא לכם קטע קצר, אם אפשר.
בבקשה.
לקטע קוראים, אני אקריא רק חלק ממנו כי הוא קטע יותר ארוך, אבל קוראים לו אולי אני. במדינה אחת, בבית חולים אחד, יש אגף שיקומי ובו מחלקה אחת, מחלקת נשימות. בחדר אחד נשימות קצרות לאירועים פתאומיים, כמו בעלת ילד קטן או דפיקה בדלת. בחדר שני נשימות ארוכות לחגים, לימי זיכרון. יש חדר חמצן לגידול ילדים סמוך לעמדת האחיות. בחדר בלי חמצן לאיבוד ילדים. בקצה המסדרון מעבר לשלט אין מעבר. באמצע החדר יושב איש על כיסא ונחנק. אולי זו את, אולי אני. אולי זה סוף הסיפור. לפעמים זה סוף הסיפור. אבל לאגף השיקומי מגיעים אנשים טובים, טובים מאוד, שהתאמנו בנשימות. הם מתעלמים מהשלט, ואם לאיש יש מזל, הם מתחברים לבלוני החמצן ונכנסים. אני אפסיק כאן את הקטע, הוא ממשיך, אבל לנו כמשפחה היה הרבה מאוד מזל. היו הרבה מאוד אנשים שעטפו אותנו והתעלמו מהשלט, אין מעבר. והם באו, והם לא ידעו מה להגיד. כי אין מה להגיד, אבל הם היו והתמחו בנשימות, והם פשוט נשמו לידינו ואיתנו, והם עדיין עושים את זה.
יש לי משהו שמסקרן אותי כבר איזה דקה או שתיים, שלושת אחיו של ינאי ידעו שאבא שלהם שהוא משורר, ועוד לפני האסון הנורא, בסוף זה ייגמר במשהו כתוב?
המסע של כולנו הוא מסע מאוד 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 מסובך. אני אקריא לך בסוף הספר, גם הייתה לי דילמה, אני אקריא לך את הקטע שכתבתי להם. כתבתי להם ליאם, תמנע ונבוא, זה שמותיהם, משמעות חיי, אין לי אלא לקוות שתקראו בספר במרחק שנים רבות. אני לכל אחד מהם, הם ידעו שהם יוצא הספר, אני עד היום, הוא יצא לפני חודש וחצי, חודשיים, עד היום אני לא יודע אם הם קראו בו או לא, ואני מקווה שלא. כי הספר הזה הוא ספר שהוא חלון לאב שכול, ואני לא הייתי רוצה שהם יראו אותו או יקראו בו בגילם, וגם ביקשתי מהם את זה. אמרתי להם שאני לא אגיד להם מה לעשות, אבל אני מקווה שיקח
חצי שיחה, שיחה חצי בו. שיחה, ככה זה נקרא. כן. על פגישה, חצי פגישה?
כל אחד עם ההתכזבות שלו, אבל מצאתי את עצמי עם הרבה חצאי שיחות. גם אמיתיות וגם בראשי, בהרבה מאוד מרגעים שונים שתופסים אותך.
זה בסדר לבקש ממך רגע לספר לנו על ינאי ומה שהוא עשה בזיקים, כי זה אחד מקרבות הגבורה, שזו מילה שנזרקת לא בקלות דעת, אבל אני חושבת שבסיפור של זיקים הייתה שם באמת גבורה מאוד מאוד גדולה, הגנה על הטירונים שם. וינאי היה חלק מזה.
כן, כלל המפקדים שיש שם בפלוגה הם אנשים אמיצים ומדהימים. אני אגיד ככה בקצרה, יש המון מה להגיד על הקרב. ואני כן אגיד גם משהו שחשוב לי להגיד תמיד שאנחנו מספרים על ינאי, אז אנחנו משתדלים לא להשתמש במילה גיבור. גיבור זו מילה שטוחה, והיא מילה שהופכת לסמל, והיא מילה שהופכת לקידום אג'נדות, ובדרך כלל האג'נדה זה קידוש המוות, ואנחנו מאוד 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 לא שם. אנשים צריכים לחיות למען המדינה, למען עצמם, למען החברה, אבל לא לקדש את המוות, לא להפוך אותו לרומנטיזציה.
יש בגבעת התחמושת ב-67 את השיר הזה, בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום.
זה ממש מתקשר למשפט הזה. ינאי התחיל את אותו בוקר, ככה אנחנו אוהבים לספר על ה-20 שנה של חייו ולא על השעתיים האחרונות, אבל בשעתיים האחרונות של חייו, הפלוגה ב-6:30 התחילה לקבל הרשה ארטילרית מאוד כבדה, כמעט 40 פצמרים נפלו רק בסיס זיקים, שנמצא בצפון הפצועה. הם קפצו למיגוניות, המפקדים ישר החליטו שהם מגינים על טירונים, שהטירונים היו 6 שבועות בצבא, והמפקדים שלא ידעו, לא הייתה להם שום תמונת מצב, לא ידעו מה קורה, אבל הם הבינו שהדבר הכי חשוב זה להגן על הטירונים, וזה מעל יכולתם של הטירונים כרגע להתמודד עם זה. הם פשוט החליפו את כל הטירונים בעמדות, ינאי רץ לעמדה אחת, פגש שם 20 אזרחים שברחו מהחוף, עיריות, קרב, יש לנו הרבה עדויות, אני לא אכנס לזה, ואז פשוט החליט שהוא, בגלל קריאות עזרה, קריאות מצוקה שהיו בעמדה אחרת של מפקדים, שחטפו שם הרבה אש ולא היה להם תחמושת, והיו שם כבר פצועים. והוא פשוט קיבל החלטה, תיאור של האזרח שפעם שתיאר לנו, הוא ראה את זה, הוא אמר, okay. ינאי רץ, פשוט קיבל את ההחלטה, רץ באמוק אל תוך התופת, אז הוא רץ לעמדה אחרת, חילץ, עזר שם לחלץ מפקדת שלו, הוא היה קצין שם, הוא היה מפקד מחלקת טירונים, חילץ, נכנס לקרב, מתוך... המשיך שם את הקרב פנים אל פנים עם עוד שלושה מפקדים, קצינה ועוד שני סמלים. ארבעתם נהרגו מ-RPG, שבסוף שלחו לעברם. סך הכל בפלוגה היו שבעה הרוגים, מתוכם שישה מפקדים. המון המון פצועים, רובה מפקדים. מתוך חמישה קצינים שהיו באותה שבת, ארבעה מקצינים נהרגו. המ"פ, הסמך מ"פ. ושני קצינים, שני מפקדי מחלקות. גם אלה שלא נהרגו, התנהלו באומץ ובנחישות, ונתנו את כל מה שיש להם. התוצאה הייתה שכמעט 100 טירונים נשארו בחיים.
נכון.
ו-30 אזרחים נשארו בחיים. וקיבוצים בסביבה הזה היו קיבוצים, זה קיבוץ זיקים, וקיבוץ קרמיה היו הקיבוצים היחידים שלו, שהם לא פצועים, לא הרוגים, לא חדירות, הם הצליחו. הם עשו את מה שנדרש מהם לעשות.
כן. אני חייב להגיד לך משהו על הקול שלך, על קמינקה. יש בו משהו שלי, בתור אחד שרחוק מהאירוע, לא חווה שכול. יש לך משהו מאוד מרגיע ומאוד כואב ומאוד עייף מצד אחד. מצד שני, אתה נחוש... אתה מדבר עליו, ברור, אתה יודע את כל הפרטים, אני מניח שזה יישאר לך עד סוף ימיך. אתה, שאלה אחרונה, אתה מחכה לתחקיר מבחינה מבצעית, מקצועית, אתה מחכה לתחקיר הזה של זיקים, חשוב לך לדעת יותר פרטים?
אני רוצה לענות לך בשיר, אבל לפני השיר אני אגיד לך... אנחנו לא עניין אותנו התחקיר, אנחנו לא עניין אותו הפרטים, והצבא עשה כבר תחקיר והוא נתן לנו את הפרטים. הצבא מלווה אותנו באמת בצורה מופלאה, גם ברצינות שהם לוקחים את הדברים, גם באחריות שהם נוטלים על עצמם, למרות שהאחריות, המושג האחריות מאוד 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 אמורפי בציבוריות הישראלית. המנהיגות שלנו לא לוקחת אחריות באמת על כלום. מישהו מאוד בכיר בצבא, מאוד מאוד בכיר בצבא שבא וביקר אותנו, בניגוד דרך אגב להנהגה הישראלית שלא ביקרה אותנו ולא הסתכלה לנו בעיניים. מישהו בכיר, בכיר מאוד בצבא בא ושאלנו אותו על מושג האחריות, ואמר לנו, תקשיב, מושג האחריות קודם כל זה מושג נורא אישי. זה דבר שאדם עם עצמו... כל הכל צריך לקחת, ואתה ראית בעיניים שלו שהוא יודע מה זאת אחריות, וזה היה במשמרת שלו. אני אספר לך אפילו עוד סיפור, אני לא אגיד את שמו כי זה פחות חשוב, הוא היה אחד מהאלופים בצהל, והוא בא, ויום לפני כן, אני אפילו קצת מתאר את זה בספר, יש לך המון חרדות, ככל שהדרגות גבולות, אתה חרד ואתה כועס, ואני התקשרתי לאח שלי, אמרתי לי, אלוף מגיע אלינו מחר, ואני רוצה שתבוא לפגישה הזאת, ואני רוצה שתעזור לי לכעוס. כי יש הרבה כעס. ואיך שהוא הגיע, לקח לנו דקה להבין, ואשתי אז אמרה לו, יש לך עיניים שעיניי היה אוהב. ולא הצלחנו לכעוס עליו.
אני רוצה שתעזור לי לכעוס, איזה משפט.
לא הצלחנו לכעוס עליו. אני רוצה לסיים דווקא באמירה, אתה אמרת שזה ייקח אותנו, יישאר אצלנו תמיד. אנחנו מתעסקים בעצם עם האינסופיות של הסוף. ובזה אני ארצה
כן.
להקריא לכם שיר קצר שנקרא אין סוף לאהבה. מישהו סיפר לי שאין סוף לאהבה, ואני חושב שיש סוף לאנשים כדי שלא יהיה סוף לאהבה, ויש סוף למילים כדי שהמנגינה לא תיפסק, ויש סוף לזיכרונות כדי שלא יהיה סוף לעולם, ויש סוף לעולם כדי שלא יהיה סוף לאלוהים.
אייל קמינקה, דוקטור אייל קמינקה,
תודה.
שיחה, חצי שיחה. אני מניח שיהיו הרבה אנשים עכשיו שירוצו לקנות את הספר הזה, כי הוא הרבה מעבר לספר שירה. תודה רבה לך, אייל.
תודה רבה לך.